ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל הברכה הזאת שהכל נהיה בדברו היא ברכה שהיא כוללת בתוכה הרבה דברים. פעם היה כאן הרב יאיר אוריאל זכר צדיק לברכה, לימד כאן הרבה שנים. אז הוא סיפר שפעם פקד את משפחתו אסון, לא עלינו, תינוק מת במה שנקרא מיטת הריסה. ובאמת הייתה אחת הבנות, בת הצעירה, אני לא זוכר, ובאתי באמת לנחם אותם, הם גרו בחברון, וסיפר שמה שחיזק את הבת, האמא הצעירה, שהיא ברכה שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו של הקדוש ברוך הוא. הקוסטי נהיה בדברו, הכל נהיה בדברו. גם לפעמים שיש, לא עלינו איזה הסתר פנים או מידת הדין או משהו, הכל בדברו. צריך לדייק בלשון של הברכה הזאת, שהכל נהיה בדברו של הקדוש ברוך הוא. ברוך שאמר, והיה העולם, כן, כן. אז לפעמים ברכות, כשאדם מברך, הוא מתבונן במה שהוא מברך. הוא חושב על מה שהוא מברך, אז זה באמת מחזק מאוד את האמונה שלו. אז מה אתם אומרים על הקוס תה? שהכל נהיה בדברו או לא? מה? טוב. ברשותכם, אנחנו מתקרבים לחנוכה. יש לנו מנהג במכון שלפני החנוכה אנחנו לומדים נושא חנוכה. אז אני הייתי ברשותכם רוצה ללמוד איזה מאמר שכתב הרב קוק זצ"ל על חנוכה, כן? הוא נקרא בשם נר חנוכה ומופיע בספר הזה מאמרי הראיה. מאמרי הראיה זה ליקוט של מאמרים שכתב הרב קוק והוציאו את כל לפי נושאים שונים. אחד מהם זה העניין הזה של חנוכה. אז נקרא את המאמר הזה ו נחכים מתוכו הרבה דברים חשובים. הכותרת של המאמר הזה, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. ככה אומרת הגמרא מסכת שבת על איפה להניח את נר חנוכה. יש לנו מצווה שנקראת פרסומי ניסה, לפרסם את הנס של חנוכה, והפרסום הזה צריך לעשות לכתחילה כלפי חוץ, כלפי רשות הרבים, תרתי משמע, גם רשות הרבים באופן פשוט, שאנשים הולכים ברחוב שהם יראו את נר החנוכה, וזה יפרסם את הנס שלו, למה מדליקים כאן חנוכיה? התחילו לדבר על הנסים והנפלאות שנעשו לעם ישראל בימים ההם בזמן הזה, אבל באופן יותר עמוק, כלפי אומות העולם גם. הפרסום הזה של הנס זה לא רק פרסום פנימי, נאמר, בתוכנו, אלא גם צריך לפרסם את זה רשות הרבים, דהיינו כל העולם כולו, את הנס הגדול הזה של נס חנוכה. אם אינני טועה, החבדניקים מקפידים על המצווה הזאת, והם בכל מיני מקומות בעולם מדליקים איזה חנוכיות ענקיות, להראות לכל העולם, כן, לפרסם לכל העולם את הנס המיוחד של שמתבטא נאמר בחנוכה. הרב מעמיק קצת בסוגיה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, אומר, בשעת הסכנה, מה זה הסכנה? היו תקופות בעם ישראל וגם היום של אנטישמיות גדולה, של שנאת היהודים, שלהדליק נר חנוכה או כל סממן יהודי היה ממש מסכן את חייהם של היהודים. כמו היום, למשל, יש מקומות בעולם שיהודים, איך אומרים, לא מבליטים את עצמם כיהודים. אם הסממן הוא כיפה על הראש, אז יש מקומות שיהודים פוחדים ללכת עם כיפה על הראש. למה? כי התנכלו להם, או דברים מהסוג הזה. אני זוכר פעם היה כאן קורס של צוערים של משרד החוץ, כאלה שמתעדים להיות דיפלומטים. אז באו ללמוד כאן דברים יסודיים מאוד ביהדות, המסורת, על מעצר מצוות, הם בסך הכל גם מייצגים את עם ישראל, את מדינת ישראל כלפי הקהילה היהודית. וכשהם באו לכאן, חלק מהם לצערנו הרב, אבל זאת עובדה, הם לא מכירים את המסורת היהודית. אז הם למדו כאן דברים פשוטים ביותר, איך מברכים שעולים לתורה, זה לא נעים שמזמינים את שגריר ישראל לבית הכנסת ואומרים לו תעלה לתורה, והוא אומר מה אני צריך לעשות כאן. אז מלמדים אותנו את הדברים יסודיים במסורת, נטילת ידיים, ברכת המזון, דברים פשוטים שכל יהודי מסורתי יודע, יש כאלה שצריכים ללמוד אותם. אחד הדברים שלמדנו זה למזוזה, ואני זוכר את השיעור הזה, אמרתי להם, תראו רבותיי, קובעים מזוזה, אבל לא קובעים את המזוזה בתוך הבית, אלא את המזוזה קובעים במשקוף כשנכנסים לבית, מחוץ לבית. אז היה שם אחד, נקרא קצין ביטחון, משהו כזה, באותו זמן רצחו את הנספח הצבאי היהודי בוושינגטון. והתחיל קצת בעלה בין ה... שפתאום מתנכלים לדיפלומטים או לנציגים יהודיים בחוץ לארץ ודברים האלה. אז הקצין ביטחון שהיה נוכח בשיעור הזה, הוא אמר, תראו חבר'ה, לגבי המזוזה, אם לשים את זה מחוץ למשקוף או לא, אני דעתי שלא לשים את זה. שאלתי אותו למה, הוא אומר, אם יראו מזוזה בפתח של הבית מבחוץ, יגידו כאן גר יהודי. אז כדאי את המזוזה, אם אפשר להכניס פנימה לתוך הבית. אז אמרתי לו, תראה, המזוזה, למה אפשר מזוזה בכלל? כי זה שומר על הבית. כן, אז הוא אמר, בכלל עולה לשים מזוזה. אז מה, מה שאתה אומר, אתה רוצה להציע אותו מה... אני זוכר. אבל הוא ביטא את מה שכאן ההלכה אומרת, שבשעת הסכנה לא מדליקים את ה... את המנורה מחוץ לבית, רשות הרבים, אלא מדליקים בתוך הבית, למשפחה הפנימה ותולה. אז יש גם מצבים כאלה, במיוחד, אני מוכרח לומר, בגלות, אני לא הייתי בגלות בחנוכה אף פעם, אבל שם באמת יהודים מסתם הם מצניעים את ההדלקת נר חנוכה ולא מדליקים את זה ברחוב, אלא מדליקים את זה בתוך הבית יותר. משום סכנה, משום דברים מהסוג הזה. לעומת זה, בארץ ישראל, ברוב המקומות מקובל, לפחות בירושלים, תשימו לב, מדליקים מחוץ לבית. ליד הפתח של הבית, או ליד החצר, או פתח של החצר, לא פוחדים ברוך השם, לא פוחדים בארץ ישראל. אז זאת היא ההלכה. ההלכה, לכתחילה, צריך להדליק מחוץ לבית, לבית, במקום שהתפרסם הנס, ובשעת סכנה אפשר להדליק את זה גם בתוך הבית. כן, בבקשה. לא, יש מין אקווריום כזה מזכוכית, ומדליקים בתוך האקווריום. יחינם, אם בוודאי זה יחבא ותהיה רוח חזקה ואין לך את האפשרות, אז צריך באמת לשקול. כי בסך הכל צריכים להדליק על מנת שידלק כזה משך זמן. למרות שהדלקה עושה מצווה. אבל יש היום מקובל שיש אקווריומים כאלה מיוחדים שמדליקים בתוך זה. אני מאחל לך, תתחתן מהר, תהיה לך בית, תקנה אקווריום, תדליק נרות. מחוץ לבית. טוב, בוא נראה את הרב שהוא מתייחס אל הדלקת נר חנוכה. שחרורו של רוח ישראל המיוחד בתארתו הפנימית מעקת או מצרת הרוח היווני המתהדר ביפיפיותו החיצונה שתחתיה שוכנת כיעור וטומאה, השחרור שזכינו לו על ידי התעוררות הקדושה של תחיית הרוח הלאומי על ידי גיבורי קינת הקודש החשמונאים, הכהנים הקדושים, הניח את חותמו על מהלך הדורות לכל הזמנים. אני רוצה להסביר את העניין הזה. קודם כל, כל חג שאנחנו חוגגים, זה נוגע לכל הדורות. זה לא נוגע רק לאותה תקופה. יציאת מצרים, ליל הסדר, הזכרת יציאת מצרים, זה לא רק נוגע לדורו אותו דור שיצא ממצרים, אלא נוגע לכל הדורות. משאיר את חותמו, נאמר, את השפעתו, על כל הדורות. אותו דבר כל חג בעצם. גם חנוכה, מה שהיה לפני 2,300 שנה, הוא רלוונטי בדיוק כמו אז, כמו היום. בימים ההם אנחנו אומרים, בזמן הזה. בימים ההם, בזמן הזה. למה צריך להדגיש את הנקודה הזאת שהאירוע ההיסטורי משאיר את חותמו לכל הדורות? כי אם אתה מסתכל על האירוע ההיסטורי רק כדבר שהיה וחלף ואין לו שום נגיעה אלינו, אז באמת האירוע הזה, מה זה נוגע אליי? מה זה קשור אליי? איך אני יכול להזדהות איתו? איזה ראש הוא משאיר? מה הוא מתקן לי? לכן, כשלומדים על חגים בכלל, על לוח הזמנים בכלל, המעגל הזמנים השנתי, וגם בחנוכה, צריך לדעת מה החיבור בין מה שהיה אז ובין המציאות העכשווית שאנחנו חיים בה, ועל מנת שנעשה את החג הזה לא רק כהלכתו, אלא גם כרוחו, נאמר, את העניין של חנוכה. אומר כאן הרב דבר, מזכיר לנו על רקע מה היה כל העניין של מרד החשמונאים וכל הניסים הנפלאות שהיו לנו בזמן. בשביל זה צריך קצת ללמוד היסטוריה. סליחה שאני חוזר על ההיסטוריה, ואחר כך נעבור גם על התקופה שלנו. ההיסטוריה היא כזאת, שבבית שני, עם ישראל, עד ימי החשמונאים, הוא לא היה עצמאי. אמנם הייתה לו עצמאות פנימית, זאת אומרת, לנהל את חייו הדתיים, היה יכול לנהל באופן עצמאי. זה כורש, הפרסים בהתחלה. אחר כך גם אלכסנדר מוקדון, בתחילת דרכו, כשהוא כבש את המזרח, הייתה לנו אוטונומיה לנהל את החינוך, הדת, בתי הכנסת, אפילו בית המקדש, באופן עצמאי. אבל לא הייתה לנו עצמאות מדינית. זאת אומרת, לא היה לנו צבא, לא היה לנו מדינה, מדינה נורמלית כמו מדינה רגילה שהיא עצמאית. כל מדיניות החוץ, נאמר ככה, וכל הניהול המדיני, הכל התנהל על ידי, בהתחלה הפרסים, כמו ציינתי, אחר כך על ידי היוונים. אז הכל היה טוב ויפה, וככה התרגלנו לחיות בצורה כזאת, שהייתה לנו אוטונומיה רוחנית, עצמאות רוחנית ודתית. אלכסנדר מוקדון, כשהוא כבש את העולם הקדמון באותה תקופה, הוא הביא איתו את התרבות היוונית לכל העולם. וזה היה, התרבות הזאת מאוד שבתה את ליבם של אומות העולם. זה הייתה תרבות שכמו שכאן מסיין הרב, שהיופי, האסתטיקה, המדע, הספורט, המוזיקה, כל הדברים האלה שאנחנו היום מרגלים כחלק בלתי נפרד מהתרבות האנושית, זה פתאום עשה משב רוח בכל העולם שאלכסנדר כבש. מאפריקה ועד עודו, אפשר לומר, הוא כבש את כל העולם באותה תקופה. והתרבות היוונית התפשטה כמו אש בשדה קוצים במהירות עצומה, וגם כבשה את הלבבות של רבים וטובים בתוך עם ישראל. אבל יחד עם זה, לא הייתה התנגשות חזיתית בין התרבות היוונית ובין התרבות היהודית, תכף נראה את המאפיינים שביניהם, אלא הם חיים זה לצד זה, לא היה שום קושי, לא הייתה שום בעיה. לומדים את זה מהפסוק, כתוב, יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם. זה כתוב אצל נוח, כן? יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם, אז מסבירים חכמים, יפת זה מלשון יופי. יפת אלוקים ליפת, אומרת, ויפת, מיפת יצא יוון. או נאמר, כל התרבות האירופאית, כל אירופה, כל זה יצא מיפת. אז היופי, יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם. משם יצאה תרבות שקוראים לה תרבות השכינה. וישכון, מלשון שכינה, באוהלי שם. מה ההבדל בין תרבות היופי ותרבות השכינה? שכאן בא על ידי מצד אחד ההבדל, וגם ההשלמה מצד שני, ששתי התרבויות האלה. כתוב, להסביר את הדבר, כתוב שאישה נאה, כלים נאים, דירה נאה, מרחיבים דעתו של אדם. זאת אומרת, הנאה הכוונה יופי, אישה יפה, כלים נעים, כלים נעים הכוונה היא בגדים יפים, כלים נעים אחרים, דירה נעה, הכל זה יפה, זה טוב. זה מבחינת יפת אלוקים ליפת. אסתטיקה, יופי. אבל זה רק אמצעי להרחיב דעתו של אדם. דעתו של אדם זה העיקר. הדעת זה דעת אלוקים, זה הכוונה, דעתו של אדם. דעת אלוקים, דעת זה עניין של חיבור. כל עניינו של עם ישראל זה לקיים את התורה והמצוות, ללכת בדרך השם, ללכת לפי ערכי הנצח של נביאי ישראל, של תורת ישראל. זה הדבר הראשון, זאת המטרה. זה שיש דירה נאה ויש כלים נאים וכל הדברים האלה, זה רק אמצעי, הוא אמצעי חשוב, הוא לא מבוטן. אבל הדבר העיקרי זה השכינה. השכינה שבתוך הבית. אתה יכול לחיות בהרמון יפה מאוד, אבל אם אין שכינה שם בתוך הבית, אם אין תוכן, אם אין משמעות, אם אין ערכים, מה שנקרא בלשון שלנו, שזה ביטוי לשכינה, אם אין אהבה בתוכו, אז מה כל הדברים החיצוניים האלה שהם חשובים? אין להם את הערך האמיתי שלהם. אז כל זמן שתרבות יוון הייתה עסקה בחיצוניות נאמר, ולא התערבה בפנימיות בתוך עם ישראל, הכל היה בסדר. אבל באותו רגע שהיוונים החליטו ויוציאו גזרות שבהם מטרתם הייתה לעקור את תרבות השכינה מישראל, דהיינו גזרו א' לא ללמוד תורה, אסור ללמוד תורה, אסור לקיים מצוות, אסור לעבוד את השם בבית המקדש. כל הדברים האלה בהכרח הביאו לגבי התנגשות בין עם ישראל ובין היוונים. ההתנגשות הזאת שהייתה אז בינם, בין התרבות שלנו ובין התרבות שלהם, לצערנו הרב אני רוצה להגיד, היא רלוונטית. היא קיימת גם היום. זאת אומרת, זה לא התנגשות חד פעמית שהייתה אז באותה תקופה, בימי החשמונאים, אלא זאת התנגשות שהיא קיימת לפעמים באופן גלוי, לפעמים באופן סמוי, בדורות שלנו, כולל בדור הזה, שהתרבות היוונית, שהתרבות המערבית ירשה אותה בעצם. התרבות המערבית שאנחנו היום חיים בתוכה, השור שלה, המקור שלה הוא ביוון. אם רק נסתכל על השמות המאפיינים לתרבות המערבית, מה מאפיין את התרבות המערבית? השכלה, גימנזיה, אולימפיאדה, תיאטרון, כל הדברים האלה שהם חלק בלתי נפרד מהתרבות המערבית הכללית, מקורה, השור שלה זה התרבות היוונית. והיא היום רווחת בעולם, וגם משפיעה על עם ישראל. ברגע שבה ההתנגשות הזאת, בין שתי התרבויות, שהייתה אז, וקיימת היום במידה לא מעטה, זה עניינו של חג חנוכה, או עניין החנוכה. על זה מרחיב כאן הרב. בוא נראה את זה עוד פעם. שחרורו של רוח ישראל המיוחד בתארתו הפנימית, תרבות השכינה מה שנקרא, מעקת הרוח היווני המתהדר ביפיפיותו, יפת אלוקים ליפת, החיצונה, אבל תחת היופי הזה שוכנת כיעור וטומאה, כפי שאנחנו יודעים מאותה תרבות יוונית, כן. השחרור שזכינו לו, דרך אגב, היום שם, אתן דוגמה. ספורט זה דבר טוב? מה אתם אומרים? מי בעד ספורט? אני גם, דרך אגב. כתוב ברמב״ם שכל אחד צריך לעשות ספורט. אבל יש ספורט ויש מה שנקרא הועדי ספורט, לא הספורטאים, רק הועדים. הועדים של ספורט. מה שיושבים היום האנשים באצטדיונים וכל הדברים האלה. מה אתם יודעים, זה דבר טוב כל הלחם והשעשועים הזה? אה? מי בעד? מי כאן אוהד ביתר את ירושלים? אתה אוהד ביתר? לא, מי אתה אוהד? אוהד של מי? מכבי נתניה. לא נראה, תחזור בתשובה. בארץ זה לא כל כך, אבל אתמול הייתה לי פגישה עם השיעור, עם הדוברי ספרדית. לא יודע אם אתם יודעים, בדרום אמריקה, בברזיל, בארגנטיניה, העניין של ההתלהבות מהספורט, זה לא יאומן, איך זה. רק אז אמרתי לה שצריך לעשות ספורט, אבל לא צריך כל היום כדורגל, כאילו כל מה שמסביב לדבר הזה. אז אמר לי הרב, אל תגיד את זה כאן לכולם, אם התרגלו לזה, כאילו הכדורגל זה החיים. מיליונים אנשים, מיליארדים אנשים. תראו כמה זמן משקיעים בכדור הזה שמייצוי מאור וקצת אוויר בתוך היש. כמה משקיעים בזה? וואי. כמה און, כמה מרץ. יש כאלה שאוהדים כאלה שהם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, עוסקים בתוצאות המשחק הקודם ובמשחק שיהיה כל הזמן, זה דבר טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? אה? חבל על הזמן. אז זה מה שהרב אומר. מצד אחד זה יפה, ספורט. מבחינה הזאת שזה בריא, צריך ספורט, כדורגל, כדורסל, אתלטיקה, כל הדברים האלה. אבל שזה נהפך לעבודה זרה, אדם משובד לזה, ונשאב לזה, כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה חלק מהחיים, זה כבר ריקבון, זה כבר לא דבר טוב. אז זה כדוגמה אני נותן לגבי מיפיפיותו של יפת, אבל מעבר ליפיפות הזאת גם מסתתר, יכול לסתתר ריקבון גדול, דבר לא טוב. מעקת הרוח היווני המתהדר ביפיפיותו החיצונה שתחתיה שוכנת כיעור וטומאה. השחרור שזכינו לו על ידי התעוררות הקדושה של תחיית הרוח הלאומי על ידי גיבורי קינת הקודש החושמונאים, הכהנים הקדושים. וצריך להבין, הדבר הזה זה היה דבר פלאי. המרד הזה של החשמונאים זה לא היה דבר מובן מאליו. היוונים זה הייתה האימפריה הבלעדית באותה תקופה. לעמוד מול האימפריה היוונית, באמת קומץ של אנשים, ולא רק זה, הקומץ הזה לא היה מאומן, זה לא היו אנשי צבא, והוא ידעו לנהל מערכות, מלחמות, דברים כאלה. ההתעוררות הלאומית הזאת, פתאום קמו קומץ של אנשים, ואמרו, אנחנו עד כאן, מכאן אנחנו לא מוכנים יותר להיות תחת ההשפעה הזאת של אותם יוונים. הניח את חותמו על מהלך הדורות כל הזמנים, כולל הזמנים שלנו. לאורך כל הדורות אנחנו בעצם ממשיכים את המאבק, את המלחמה, את המרד הזה, ואת המאבק הזה, נאמר ככה, כנגד אותה תרבות יוונית שבה לבטל את התרבות היהודית, בא לטשטש את התרבות היהודית, כולל בדור שלנו. אז זה העניין של חנוכה. ההתנגשות של רוח יוון עם רוח ישראל זה פרוצס, תהליך, כן, שאינו פוסק עד אשר יפוח היום הגדול, אשר בו יהיה נצדק קודש. עד שהקודש ישלוט, עד שהקודש יהיה במרכז ההוויה החינוכית, התרבותית. אולי נעבור לדור שלנו. הדור שלנו הוא דור שהחינוך והתרבות, המאפיינים את הדור הזה, זה תרבות, מה שנקרא תרבות המערב. היום יש מאבק סמוי, אבל גם גלוי כבר, בין שתי התרבויות האלה. מצד אחד יש חינוך ותרבות מערבית שהיא באה לידי ביטוי בחינוך הממלכתי, במה שנקרא המשך של הגימנזיה של אז, כמו שאנחנו רואים. אבל מצד שני יש תשובה, ברוך השם. יש חינוך דתי, יש, נתן דוגמה פשוטה. היום ילד שלומד בישיבה, כן? אז בישיבה תיכונית אפילו, נאמר, שגם הישיבה התיכונית היא לא באה לבטל את ההשכלה. היא באה להעמיד רק את ההשכלה בממד הנכון שלה. מה מספר אחד ומה מספר שניים? אז בישיבה התיכונית הרגילה, אני לא מדבר יש אולי דברים חריגים, אבל הישיבה התיכונית הרגילה, בבוקר לומדים תורה. רוב היום לומדים תורה. אחרי הצהריים לומדים מה שצריך ללמוד, אנגלית, מתמטיקה, כל הדברים האלה. ולא הפוך חס ושלום, שרוב היום אתה לומד את ההשכלה, ופה ושם מתאימים לך את העניין של תורה בצורה כזאת או אחרת. אני מדבר כאן על בתי ספר דתיים. אותו דבר, אבל אני לא מדבר כאן על בתי ספר כלליים, ששם בכלל כמעט לא לומדים תורה, לא לומדים יהדות. אני לא מדבר על תורה, בכלל לא לומדים יהדות. אבל, בעזרת השם תהיה שינוי, יהיה מהפך בדבר הזה. ולא בגלל שמלמעלה זה בא, אלא מלמטה זה בא. סיפרו לי, שהיינו בהרצליה, סיפר לי אחד האברכים שם במקום, שיש קבוצות של צעירים בעיר, בהרצליה, שהם לומדים בתיכונים רגילים, אבל הם חזרו בתשובה, והם עומדים על זה שהם רוצים ללמוד תורה. יש בתי ספר תיכוניים שבהם התארגנו התלמידים, להתפלל מנחה, זה לא כל כך פשוט להם. מתחיל איזשהו מאבק מלמטה למעלה, כשהאנשים אומרים, אנחנו רוצים יהדות, אנחנו רוצים את התרבות שלנו, אנחנו רוצים מה שנקרא תרבות השכינה. ובצורה כזאת, לאט לאט, ודאי ודאי, יתחולל שינוי גדול, או מהפך גדול בעם ישראל, והתרבות השכינה, היא תתפוס את מקומה הראוי לה בעם ישראל. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה את זה בתוך. שאלות עד לכאן. כן, בבקשה. אין שאלות. בכל זאת, אולי איזה שאלה. אין שאלות. טוב. זהו פרוצס שאינו פוסק עד אשר יפוח היום הגדול, תהיה תשובה גדולה. אשר בו יהיה נצדק קודש. אמנם, כוח החיים הגדול התמון באור הצנוע שבנר החנוכה, הוא מבטיח לנו את ביטחונו של הניצחון של נצח ישראל. במאבק התרבותי הזה, שהתחיל אז, בסופו של דבר, תרבות ישראל תנצח. יאמו, יחמרו המים האחורים, של ימי החולין הסוערים הרוצים לבלוע כל קודש. נזכר שבשעתו הרב קוק זצ"ל, שהיה עוד לפני תקופה, לפני 100 שנה, קצת פחות מ-100 שנה אולי, פתחו בתל אביב גימנזיה, קראו לה גימנזיה הרצליה. אני עוד זוכר את המבנה הישן של גימנזיה הרצליה, שהיה ברחוב הרצל, מי שזוכר. עכשיו זה עבר למקום אחר. ובגימנזיה הרצליה, התוכנית הלימודים הייתה באמת מבוססת על ההשכלה, קודם כל ההשכלה. והרב קוק זצ"ל, כשהוא ראה את הסכנה, זה היו הזרעים הראשונים שנזרעו בעניין הזה של חינוך, מה שנקרא חינוך להשכלה, או החינוך היווני, נאמר ככה, מאוד הצטער על זה, מאוד כאב את הדבר הזה, אבל כדרכו בקודש, הוא לא רק נתן דרשות כמה זה לא טוב שילדי ישראל מנתקים אותם לחינוך תורנית, חינוך מסורתי, אלא הוא גם פעל לתקן את הדבר. ואז הוא הקים במקביל, אם אינני טועה, בית ספר דתי, או תיכון דתי כזה, או בית ספר דתי, שקראו לו תחכימוני. תחכימוני זה בית ספר שלומדים בו תורה, שהתורה זה העיקר, וההשכלה צריך אותה, אבל בפרופורציה הנכונה. כבר אז הוא ראה את הסכנה הגדולה שהקימו את הגימנזיה, כמה הדבר הזה, זה היה דבר, חומרים, דברים התחלתיים, כמה הדבר הזה עלול להשפיע לגבי המשך החינוך בכלל כאן בארץ ישראל. היום אנחנו רואים את הדברים בחוש. כמה העובדה שילדי ישראל לא מקבלים את אותו חינוך, אותה הדרכה של לימוד התורה, או מה שנראה, תרבות השכינה, שהיא תהיה החינוך, כמה הדבר הזה משפיע לא לטובה, לא רק מבחינה זה שאין תורה ויש ריקנות, הבור ריק, אין בו מים, נחשים ועקרבים. מכל הבחינות הדבר הזה משפיע על ההתנהגות המוסרית, בין אדם לחברו, בין הילדים לבין עצמה, בכלל על החברה שלנו, ועל המצב הלאומי שלנו. לכן הרב אומר, בסופו של דבר, נכון שהנר הוא קטן, הוא מדליק הנר קטן, הפעולה שהוא נקט אז הייתה נר קטן, אבל סופו של אותו נר קטן, שהוא יגבר ויגדל, והוא בסופו של דבר ייתן את ההשפעה הראויה.
כן.
מה זה גימנזיה? המילה גימנזיה, מה מקורה של המילה גימנזיה? מאיפה זה בא? מיוון. גימנזיה זה מילה שמבטאת את מוסד החינוך היווני, קראו לו גימנזיה, זה היה גימנזיה. מהו התוכן של הגימנזיה? מה לומדים בגימנזיה? אתה למדת בתיכון? מה למדת בתיכון? תפרט. כן. מתמטיקה. מה עוד?
ספרות.
ספרות. ספרות. מה עוד?
תושבה.
תושבה? זה היה בספר דתי? מה עוד?
כימיה.
מה עוד? פיזיקה. מה עוד? זה הכל. שוב פעם אני אומר, לא לבטל את הדברים האלה. שאלה אם זה נאמבר 1, נאמבר 2. בכלל, אני אומר, לא, אני רוצה כביקורת בונה, לא חס ושלום להשמיע. החינוך זה אחד הדברים החשובים ביותר שיש לתקן בחברה הישראלית. אין מן דפליג דרך אגב. מימין ומשמאל. וכולם מחפשים את הנוסחה האמיתית איך לחנך. היום בגימנזיה אתה לומד, אתה לא מתחנך. מקצועות חשובים, אני לא אומר, צריך את ההשכלה, את הפיזיקה, את המתמטיקה, את כל מה שלמדתם בגימנזיה, מה שלומדים בגימנזיה. אבל זה לא יכול להיות תחליף לחינוך. הרי מה המטרה של החינוך? המטרה של החינוך באמת לעשות לנו אנשים יותר טובים. כבני אדם, אני אומר. יחסים בין אדם לחברו, כבוד לזולת, כיבוד אביהם, הדברים הבסיסיים, האנושיים, הפשוטים. החינוך בא להוציא מן הכוח אל הפועל, ככה כותב הרב באחד המקומות, את הצד, המימד של האדם שבנו, מה שנקרא להיות בן אדם. זה עניינו של החינוך. אבל המערכת היום, המערכת החינוכית כולה, היא לא משרתת את האדם שבאנו להוציא מן הכוח אל הפועל את האדם. היא משרתת מטרות אחרות לגמרי. אדם היום לומד בשביל להוציא בגרויות. זה מתחיל מגן הילדים דרך אגב. זה לא מתחיל האדם שהיום נכנס במערכת חינוכית, זה כמו סרט נע כזה. נכנס בגן הילדים, יוצא בתיכון, והשאלה שסיכום כל המסלול הזה, מה בגרויות יש לך? פסיכו-פסיכו יש לך? פסיכומטרי יש לך? אם כן, אתה שווה. אם לא, נכשלת בחינוך. החינוך נכשל כאילו בתעודה, שבסך הכל התעודה הזאת באה לאפשר לך להתפרנס בכבוד, או לא להתפרנס בכבוד. שמה אתה צריך את התעודות האלה? זאת אומרת, מצד האמת, כל המאמץ הלאומי, הממלכתי, החינוכי, כולם משרתים מטרה שהיא בעצם לא מטרה, היא רק אמצעים בסך הכל. פרנסה זה אמצעי. תעודת בגרות זה אמצעי, זה לא מטרה כשלעצמה. מה כן צריך לשרת החינוך? לשרת את המהות שלנו. המהות שלנו זה להיות בן אדם טוב. על זה צריך לשים את הדגש מתחילת מגיל אפס ועד בכלל, איך להוציא מן הכוח אל הפועל את האדם שבנו. ומה זה האדם? האדם זה אדם טוב. אני מדבר ברמה האנושית. וכמובן גם בעניין הדתי, אני לא מדבר מבחינה הזאת. המתחר הזה פשוט, וזה לא קיים הדבר. וכולם שואלים את השאלה, למה? למה נכשלנו בחינוך? למה המערכות קורסות? למה היום, למשל, סתם, אני הייתי מורה בתיכון. בשנים, לפני הרבה שנים. כל כך קשה לעמוד מול כיתה, לא בגלל מה שצריך ללמד, בגלל הבעיות המשמעת, ושוחק לגמרי. אתה נמצא מול מערכת ש... 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 אני אומר, זה כמנית לבדיחותה, אבל כשאני הייתי מורה באחד התיכונים כאן בירושלים, הילדים ממש עשו לי את המוות. אני מוכרח לומר. אני זוכר, נכנסתי לכיתה, והיו מתעללים בי, כמורה. הייתי מסתובב ללוח רגע לכתוב משהו, גירים, רעשים, צעקות, אני לא מתנבר כבר. זה היה משהו נורא מהיום. כמעט קיבלתי התקף לב. והייתי צריך ללמד אותם משהו, לא יכולתי. היה לי קשה מאוד. אבל היו מבסוטים ממני מאוד. שאלו אותי למה. כשהיו עושים את הצרות האלה, הייתי מסתובב אליהם, הייתי מחייך. אז עם חוצפנים, אומרים, המורה, למה אתה לא בוכה? אתה צריך לבכות. למה אתה מחייך? אז היה להם שיעור באמונה. אמרתי להם, תראו, גם זה שאתם עושים לי צרות, זה מאלוקים. מבסוט, מה אתם חושבים? כן, היו מבסוטים מזה. בסוף, אחרי הרבה זמן, אחרי שנים, כן, היה כאן קבוצה בירושלים של הקומנדו הימי. והחיילים באו כאן לשדרה כזאת חינוך. והיה רב אחד שהוא ידיד שלי, רב אביחי. הוא סיפר לי שהוא בא להציג את היהדות, את הדת וכל זה. אז החבר'ה התקיפו אותו כל הזמן, דתיים והדת וכל זה. ורק חייל אחד הגן עליו. אתם לא מבינים, אתם לא יודעים. ככה הוא הגן על הרב הזה. אז אחרי ההרצאה, ניגש הרב מיכאל, ניגש אל החייל הזה, הוא תגיד לי, למה אתה כל הזמן הגנת עליו? תראה, אני הייתי תלמיד בגימנזיה רחביה. היה לי מורה, קראו לו דוב ביגון, והוא כל הזמן הוא מחייך. עשינו לו את המוות. אני אומר, שיעורים כאלה לא היו לנו. זה היה לימוד באמונה. זה השאיר עליי חותם כל הזמן. נזכרתי באבא. היום לחנך זה דבר מאוד קשה. זה לא דבר פשוט. למה? כי המטרה היא לא צריכה של חינוך, זה לא צריך להיות רק השכלה. לא צריך, צריך השכלה, אבל לא רק השכלה. לא רק תעודות. לא רק דבר. להיות קודם כל בן אדם. לעומת זה, אני נוהג לספר כהפוך לדבר הזה. אחרי שהתחתנתי, אז הייתי גם איזו תקופה בחיפה. ובאתי ללמוד, רציתי ללמוד בישיבה, הייתה שם בישיבה לא גדולה, בגודל החדר הזה או משהו כזה. לא יודע כמה, איזה 20 תלמידים, 30, משהו כזה, מעט מאוד. והרב שלהם, ראש הישיבה הזאת, היה אדם מבוגר, זקן ועייף. זקן, קורא אדם מבוגר. אז היה להם שולחן ארוך לאורך כל האולם הקטן הזה, והרב היה יושב בראש השולחן, התלמידים היו יושבים בשולחן ככה, והיו לומדים גמרא, רש"י, תוספות וכל זה. ואני ישבתי בצד ככה, התבוננתי במראה. אז הרב היה תוך כדי שיעור נרדם. היה מנקר מה שנקרא. היה מלמה, ככה. היה מתורה. כן, איפה היינו, וייטר, איפה היינו ברש"י? וכל התלמידים יושבים בחרדת קודש. מחכים שהרב יתעורר, ושם יתעורר, כן, כן. הרב, היינו כאן וכאן. אמרתי, וואי, וואי, אם אני הייתי נרדם בגימנזיה, זה היה הסוף שלי. פתאום קלטתי את ההבדל בין שתי תרבויות לגמרי שם. כאן הכל מבוסס על כבוד לתורה, כבוד לרב, כבוד למחנך, כבוד ל... וכאן אתה עוסק בעצם בדבר שבכלל לא שייך לכבוד. אתה צריך, איך אומרים, לגמור את, קוראים לי, לגמור את החומר. וזה קשה, קשה למורה. מאוד קשה. קשה לתלמיד. כי אתה לא מדבר על הנשמה שלו. אתה מדבר על דברים חיצוניים. זה גם לא קשה, הדברים החיצוניים. כדוגמה, אני אומר, זה שתי תרבויות. לימוד תורה מצד אחד, כשבמרכז לימוד התורה זה יחס להיות בן אדם, להיות בן אדם למורים שלך, להיות בן אדם להורים שלך, לכבד אותם, לדבר אליהם יפה, להיות בן אדם כלפי הבריות, כן? זה המהות של החינוך, כן? זה מה שצריך להיות, זה נקרא תרבות השכינה. מה זה שכינה? גילוי הרצון הטוב של אלוקים על ידינו, על ידי החיים שלנו. לעומת זה, תרבות יוון היא חשובה, השכלה, מה שאמרת, גימנזיה, תיכון, היא חשובה. אבל היא לא יכולה תחליף לדבר המהותי, שזה להיות בן אדם, בן אדם טוב. זה מובן. אז אם פעם מישהו מכם יהיה שר החינוך, מישהו מעוניין להיות שר החינוך כאן? אף אחד. תרים גבוה את היד. בדרך שאדם רוצה מוליכים אותו. אז רוצה באמת להיטיב עם ילדי ישראל, מה הוא צריך לעשות? להיות משרד החינוך. באמת משרד החינוך. ולא משרד הלימודים רק. אלא משרד החינוך. הלימוד הוא חשוב. אבל לא יכול להיות שזה יהיה הדבר הבלעדי ולא החינוך. זה מובן. על זה מדבר כאן הרב. הוא אומר, בסופו של דבר, למרות שהנר הזה נראה קטן, נר חנוכה או נר היהדות נראה קטן, הוא ינצח. לאורך הדורות, בסופו של דבר, הוא יהיה הנר שמאיר לעם ישראל. ימו יחמרו המים האחורים של ימי החולין, הסוערים הרוצים לבלוע כל קודש. ישטפו באזוז רעשם ממלכות והעממים, אבל חוסן ישראל לעד לא ימעד. חרוזים. בתוכיותה של נשמת האדם ישנה הכרה שבלא אור הקודש, בלא נצוצי הקדושה המחיים את כל, אין עמדה לא לרוח האדם, ולא לחברתו, לא ללאומיו, לא למלכויותם. הקודש זה העיקר. דהיינו, אותם ערכי נצח אלוקיים שקיימים בכל אדם, לא רק בעם הישראל, בכל האנושות כולה, בצלם אלוקים עשה את האדם. אותם ערכים הם הדברים היותר חזקים, היותר בסיסיים, שחבויים אצל כל אחד וצריך לגלות אותם. צריך לטפח אותם. ויחנו האוצר אשר האור הזה הקדוש בעצם תארתו גנוז. איפה הוא גנוז? ואומר באותו גוי קדוש אשר מיני אז, הכוונה היא לעם ישראל, עד עולם הוא הנה הוא נושא את הדגל של תביעת הקדושה בתארתה בעולם. זאת אומרת, לא רק לעצמנו אנחנו צריכים את התרבות הזאת שנקראת תרבות ישראל או התורה או השכינה, אלא אנחנו צריכים את זה גם בשביל להעיר לאומות העולם, גם לאנושות כולה. אנחנו נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא להביא את אותו אור, את אותם ערכי נצח, להעביר אותה לאנושות כולה. איך זה יהיה? מתי זה יהיה? זה כבר הווה בעצם. כבר היום, למעשה, רוב העולם, בצורה עקיפה, על ידי התנ״ך, על ידי בצורה... אפשר להגיד שזה כבר, חלק מבלתי נפרד מהערכים שהמין האנושית, כלפי חוץ לפחות, הוא מקבל אותם, הוא מאמין אותם, הוא רואה בזה ערכים שצריכים ללכת לאורם. זה שבאופן מעשי זה לא נעשה, זה שעדיין יש הרבה מה לתקן, זה רק עניין של זמן. יעבור הזמן, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.